הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק 90 מהלכות מאכלות אסורות. בפרק זה מדבר הרמב״ם על איסור בשר בחלב. מקור האיסור בתורה לבשל ולאכול בשר בחלב. מהם הבשר והחלב האסורים? דין הבשר והחלב שנפלו זה לתוך זה. דין הכחל והקיבה. תערובת בשר וחלב שלא בדרך בישול. והרמב״ם מסיים בדיני ההרחקות בין בשר לחלב. פותח הרמב״ם בהלכה א', בשר המעורב בחלב אסור לבשלו, שאסור לבשל את הבשר והחלב יחד. וכן אסור לאוכלו, שכאשר הוא בישל את הבשר והחלב יחד אסור לאוכלם. והאיסורים הללו הם מן התורה, וכן אסור בענה, כגון למוכרו לנוכרי או להתנו לכלבו, וקוברין אותו, שמטמינים אותו בקרקע כדי שלא ייהנו ממנו לעולם. ואם שרף את הבשר והחלב, אפרו אסור כאפר כל הנקברין, שהדין הוא שכל הנשרפין, דיינו הדברים הטעונים שריפה, אפרה מותר, שמכיוון שנעשית מצוותם שהיא השריפה, הלך איסורם. אך בשר בחלב, ככל האיסורים שאין דינם בשריפה אלא בקבורה, הרי אף אם שרפו אותם אפרם אסור. ומי שיבשל משנן מהבשר והחלב יחד כשיעור כזית לוקה, שנאמר שלוש פעמים בתורה בפרשיות משפטים, כי תיסה וראה, לא תבשל גדי בחלב עמו, שאסור לבשל גדי שהוא בשר בחלב. וכן האוכל כזית משניהן מהבשר והחלב שנתבשלו כאחד לוקה, ואף על פי שלא הוא עצמו בישל אותם, אלא נתבשלו על ידי אחרים. דהיינו שהתורה אסרה לא רק לבשל את הבשר והחלב יחד, אלא גם לאכול את הבשר והחלב שנתבשלו יחד, ואף אם לא היה איסור כלל בבישולם, כגון שבישלם גוי. אכן איסור מהתורה לאכול בשר וחלב יחד, כאשר הם לא נתבשלו כאחד. והמקור לאיסור האכילה אף שבתורה נאמר רק לא תבשל גדי בחלב עמו, ומשום שכאמור התורה חוזרת על איסור זה שלוש פעמים. ולמדו חכמים אחד לאיסור אכילה ואחד לאיסור הנאה ואחד לאיסור בישול. אך על ההנאה אין מלכות, משום שאין מפורש בפסוק איסור ההנאה, אלא רק איסור הבישול. ומה שלוקים על אכילת בשר בחלב, אף שבכתוב נאמר רק איסור הבישול, ומקל וחומר שאם התורה אסרה אפילו לבשל אותם יחדיו, בוודאי שאסור לאוכלם יחד. אלא שעל כך יש להקשות, הרי אין עונשים מן הדין, דהיינו שאין לוקים על איסורים שנלמדים רק מקל וחומר, ועל כך עונה הרמב״ם בהלכה ב', לא שתק הכתוב מלאסור האכילה, אלא מפני שאסר הבישול, דהיינו שהטעם שלא פירשה התורה את איסור האכילה, ומכיוון שאסרה לבשלם יחד, ומובן מאליו שנאסרה אכילתם, שהרי כל טעם איסור הבישול הוא כדי שלא יבוא לאוכלו. דהיינו שכאשר התורה כותבת לא תבשל גדי בחלב עמו, הרי בכוונתה לומר ואפילו בישולו אסור, ואין צריך לומר אכילתו. ואם כן, אין זה כלימוד רגיל מקל וחומר, אלא כאילו כתבה התורה בפירוש את איסור האכילה, שבכלל מה שכתבה את איסור הבישול נכלל גם איסור האכילה. ודוגמה לדבר זה, כמו ששתק הכתוב מלאסור הבת, מאחר שאסר בת הבת. דהיינו שהאיסור לבוא על ביתו לא נזכר מפורש בתורה, אלא רק האיסור לבוא על בת ביתו. ומכל מקום עונשין עונש מיטה על איסור הבת אף שאין עונשין מן הדין, וזהו משום שאין זה קל וחומר בעלמה, אלא שבכלל מה שכתבה התורה לאסור את בת הבת, נכלל גם איסור הבת, שהרי בת הבת אינה קרובה לו אלא מחמת הבת. וכך גם בנוגע לאיסור האכילה של בשר בחלב, שהוא נכלל באיסור הבישול שלו. הלכה ג' אין אסור מן התורה, אלא בשר בהמה טהורה שנתבשל בחלב בהמה טהורה, שנאמר לא תבשל גדי בחלב עמו, וגדי הוא כינוי כולל לבלד השור, ולד השה ובלד העז, עד שיפרוט ויאמר גדי עזים. והיינו דאף שבלשון חזל גדי הכוונה לבלד העז, הרי בלשון התורה גדי כולל את כל הבלדות של הבהמה הטהורה, והדבר מוכח מכך שכאשר התורה רוצה לומר גדי של עזים, היא כותבת גדי עזים, ולא מסתפקת לכתוב גדי. וכפי שאמר יהודה לתמר, אנוכי השלח גדי עזים מן הצון, ומשמע שסתם גדי כולל את כל ולדות הבהמה הטהורה. ומכיוון שגדי הוא ולד של בהמה טהורה דווקא, והתורה אסרה לבשל גדי בחלב עמו שגם היא טהורה, מכאן שהאיסור הוא רק בבשר בהמה טהורה בחלב בהמה טהורה. אלא שעל פי דברי הכתוב היה צריך להיות אסור רק בשר של ולד צעיר של בהמה שנתבשל בחלב אמו, ועל כך מוסיף הרמב״ם, ולא נאמר באיסור בשר בחלב על השון גדי בחלב אמו, כדי לומר שהאיסור הוא רק בבישול בשר הגדי בחלב אמו, אלא שדיבר הכתוב בהווה, שהתורה מדברת במקרה מצוי ורגיל שהדבר זמין לבשל את בשר הגדי הרך בחלב אמו, מכיוון שהם מזומנים יחד לפני האדם האוכל. אך באמת נאסר הבישול של כל בשר בהמה טהורה בחלב כל בהמה טהורה. אבל בשר בהמה טהורה שבשלו בחלב בהמה טמאה, או בשר בהמה טמאה שבשלו בחלב בהמה טהורה, מותר לבשל, ומותר בהנאה, שהרי איסור הבישול וההנאה הוא ייחודי לבשר בחלב, ואילו בבהמה טמאה ישנו רק איסור אכילה ואין איסור הנאה ובישול, ואין חייבין על אכילתו של בשר טהורה בחלב טמאה או בשר טמאה בחלב טהורה משום בשר בחלב, שהוא כאמור נעשה רק בבשר טהורה בחלב טהורה, אלא משום איסור האכילה של בהמה טמאה בלבד. על אחד הלד, וכן בשר חיה ועוף טהורים, בין שבשלם בחלב חיה טהורה ובין שבשלם בחלב בהמה טהורה, אינו אסור באכילה מן התורה, משום שבתורה נעשה רק גדי בחלב אמו, שהוא בשר בהמה בחלב בהמה, ולפיכך מותר גם לבשלו ומותר בהנאה, וכן מותר בשר בהמה בחלב חיה. ומכל מקום הוא אסור באכילה מדברי סופרים מדרבנן, כדי שלא יפשעו העם ויבואו לידי איסור בשר בחלב של תורה, שכאשר יתירו להם בשר חיה ועוף בחלב, הם יחשבו שגם בשר בהמה מותר בחלב, ויאכלו בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טהורה, שהוא אסור מהתורה. והחשש מטעות זו הוא שרן משמע פשטות לשון הכתוב, אלא הגדי שהוא הוולד הצעיר של הבהמה בחלב אמו ממש. ולכן כאשר יראו אדם שאוכל בשר חיה ועוף בחלב, הם ילמדו מכך שמשמעות הכתוב היא כפשוטו, שרק גדי בחלב אמו אסור, וכל בשר בחלב אחר, גם בשר בהמה בחלב בהמה מותר. ולפיכך, כדי שלא יבואו לטעות זו, אסרו חכמים כל בשר בחלב, גם בשר חיה ועוף. על החיי, דגים וחגבים טהורים, מותר לאוכלם בחלב ואפילו מדרבנן, משום שאין בשרם קרוי בשר, והשוחט עוף ונמצא בו בתוך גופו ביצים גמורות, והם ביצים שהחלמון והחלבון שלהם נפרדו ונגמרה צורתם, מותר לאוכלן בחלב, משום שאין הם נחשבים לבשר. אך קודם שנגמרו הביצים, אסור לאוכלן בחלב, משום שהם נחשבות כחלק מגוף העוף. על החבב, בשר בחלב המאושן שבשלם יחד באשן חם, וכן בשר וחלב המבושל בחמי טבריה שבשלם בחום של המעיינות החמים של טבריה וכיוצא בהן אופני בישול שאינם הבישול הרגיל על האש, הרי לכתחילה הדבר אסור ומכל מקום אין לו קין עליו. בתלמוד ירושלמי נסתפקו בדבר האם אופנים אלו נחשבים לבישול לעניין בשר בחלב, ולפיכך לכתחילה צריך להחמיר דספיקא דאורייתא לחומרא, אך אין עונשים מספק. וכן המבשל בשר במי חלב, מים הנוזלים מהחלב לאחר שנעשה גבינה, שאינו בכלל בחלב אמו, דהיינו החלב כפי שהוא יוצא מהאם, או שבישל בשר בחלב שחלבו מהבהמה לאחר שמתה, או בחלב היוצא מזכר של בהמה טהורה, או שבישל דם שהוא דומה לבשר בחלב, הרי בכל האופנים הללו פטור ואינו לוקה מן התורה על אכילתו משום איסור בשר בחלב, שהאיסור מהתורה הוא רק לבשל בשר ממש של בהמה בחלב מלא שנחלב מבהמה טהורה נקבה בחייה. אך מכל מקום הדבר אסור מדרבנן. אבל המבשל בשר בהמה שמתה ללא שחיטה והיא אסורה משום נבלה, או חלב וכיוצא בהן בשר האסור באכילה באופנים אחרים, שבשלם בחלב לוקה על בישולו, משום שנבלה או חלב או כל איסור אחר לא נאסרו בבישול יחד, ולפיכך אין כאן אלא איסור בשר בחלב בלבד, אך אינו לוקה על אכילתו משום בשר בחלב, מכיוון שאין איסור האכילה של בשר בחלב חל על איסור האכילה של נבלה או על איסור החלב, משום הכלל שאין איסור חל על איסור, ומכיוון שבשר זה היה אסור כבר קודם לכן, הרי העובדה שנתבשל בחלב אינה יכולה להכיל עליו איסור חדש, שהרי אין כאן את אף אחד מהמקרים שבהם איסור חל על איסור. לא איסור כולל, שכשהאיסור החדש חל על דברים נוספים שלא היו אסורים על האדם מחמת האיסור הראשון, האיסור חל על איסור. אך כאן איסור הבשר בחלב לא אסר דברים נוספים, אלא רק את הבשר שהיה כבר אסור קודם לכן. ולא איסור מוסיף, שכשהאיסור החדש מוסיף חומרת דין כלשהי, הרי הדין הוא שהאיסור החדש חל על האיסור הראשון, וכאן לא נוספה תוספת איסור על ידי האיסור של בשר בחלב. ואף שנוסף איסור הענה, הרי על איסור זה אין מלכות. ואם כן, לא שייך לומר שעל ידי שנתווסף איסור הענה שאין בו מלכות, ילקה מלכות נוספות על אכילת הבשר בחלב. וכן לא איסור בת אחת, שבמקרה ששני האיסורים חלים יחד, הרי איסור חל על איסור. וכאן הרי בתחילה היה האיסור של הנבלה או של החלב, ורק לאחר מכן הוא בשלו בחלב, ולפיכך אין חל כאן איסור האכילה של בשר בחלב. הלכה זין, המבשל שליל, הוא בר שנמצא חי במאימו, וניתר בשחיטתה, בחלב, חייו, שרהו בשר גמור, וכן האוכלו, את בשר השליל שנתבשל עם החלב, חייו משום אוכל בשר בחלב, אבל המבשל שליה, סק השפיר שהוא בר נתון בו ברחם אמו, או את תור הבימה, וגידין, ועצמות, ועיקרי קרניים, המקום שממנו צומחות קרני הבימה, וטלפיים, פרסות הבימה, כל אלו אפילו אם היו רכים, ובישל אותם בחלב, פטור מן התורה ואינו לוקה, וכן האוכלן לאחר שנתבשלו בחלב, פטור מן התורה, משום שכל אלו אינן בכלל בשר, ומכל מקום הם אסורים מדרבנן. הלכה ח', בשר שנפל לתוך החלב, או חלב שנפל לתוך הבשר, ונתבשל עמו, שיעורו בנותן טעם, כיצד חתיכה של בשר שנפלה לקדרה רותחת של חלב, תואם הנוכרי את הקדרה, אם אמר שיש בטעם בשר, אסורה, ואם לאו, מותרת. ואותה חתיכה שנפלה לחלב, בכל מקרה אסורה, משום שבוודאי יש בה טעם חלב. באמת דברים אמורים שקדם והוציא את החתיכה, קודם שתפלוט את החלב שבלה, אבל אם לא סילק, משארים אותה ב-60, שרק אם יש בחלב 60 כנגד החתיכה, החלב מותר, מפני שהחלב שנפלה בה ונאסר, יצא ונתערב עם שאר החלב, ואי אפשר לעמוד על טעמו, משום שהוא מין במינו. הלכה ט', נפל חלב לתוך גדרה של בשר, תואמין את החתיכה של הבשר שנפל עליה חלב, אם אין בטעם חלב, הכל מותר, ואם יש בחתיכה טעם חלב, אף על פי שאם תשחט את החתיכה לא יישאר בטעם, או איל ויש בעתה טעם חלב, נאסרה אותה חתיכה של בשר. ובנוגע לשאר הגדרה, הרי משארין בחולה, אם היה בכל מה שיש בגדרה מן החתיכות של הבשר והירק והמרק והטבלין כדי שתהיה חתיכה זו אחד מ-60 מן הכל, החתיכה אסורה והשאר מותר. הלכה יהוד, במה דברים אמורים? שכאשר נפל חלב לתוך חתיכה של בשר הנמצאת בגדרה, הרי החתיכה עצמה אסורה ובנוגע לכל שאר הגדרה משארים ב-60, בשלו ניער את הגדרה בתחילה כשנפל לחלב, שהוא לא ירבב את הגדרה בשעה שנפל לתוכה החלב, אלא לבסוף, לאחר שעבר זמן מה, שהחתיכה שנפל עליה החלב הספיקה להיעשר, והניעור שאחר כך אוסר את כל הגדרה, באם אין כנגדה 60. ובנוסף לכך, גם לא כיסה את הגדרה במכסה בתחילה, אלא לבסוף. שרק אז, כאמור, הרי בתחילה רק חתיכת הבשר שעליה נפל החלב נאסרת, ואחר כך על ידי הניעור או הכיסוי מתערב הכל, והעירוב על ידי הכיסוי הוא משום שהעידים החמים עולים מלמטה עד למכסה מבפנים ויורדים ומערבים את הכל. כך שאין על ידי העירוב ואין על ידי הכיסוי, הכל מתערב, ולאחר שחתיכת הבשר שנפל עליה החלב כבר נאסרה, הרי באם אין 60 בכל הקדרה כנגדה, הרי הכל אסור. אך באם לא נייר ולא כיסה אף לבסוף, אין הטעם יוצא מהחתיכה האסורה לכל הקדרה, ולא נאסרו שאר החתיכות כלל אף שאין בהם 60 כנגד החתיכה, אלא רק החתיכות הנוגעות בחתיכה האסורה. אבל אם נייר את הקדרה מתחילה ועד סוף, שכבר משעה שנפלה החתיכה הוא כבר ערבב את כל הקדרה, או שכיסה משעת נפילה עד סוף, שכבר משעה שנפל החלב על החתיכה, הוא עירב את כל הקדרה, או שכיסה משעת נפילה עד סוף, שתכף לאחר שנפל החלב על החתיכה, הוא כיסה את הקדרה שכאמור גם על ידי זה, כל מה שיש בקדרה מתערב, הרי נוסרים את החתיכה שעליה נפל החלב בפני עצמה, שהיא הופכת לאיסור, ומשארים בכל הקדרה כנגדה ב-60, אלא הרי זה משארים את הכל בנותן טעם, שאם החלב שנשפח נותן טעם בכל הקדרה, הרי כל הקדרה אסורה. ואם אין החלב שנשפח נותן טעם בכל הקדרה, הרי כל הקדרה מותרת. וזאת משום שמשעת נפילת החלב על החתיכה לא הייתה חתיכה בפני עצמה, אלא נתערבה בכל מה שיש בקדרה על ידי הניעור או הכיסוי. וכמובן שדין זה הוא לכולה, שבאופן זה יש סיכוי גדול יותר להיתר. ממשיך הרמב״ם, וכן אם נפל חלב לתוך המרק שיש בו בשר, או לכל החתיכות שהוא נפל לכללות החתיכות שבקדרה, באופן שלא נודע לאיזו חתיכה נפל, הרי תכף לאחר נפילת החלב נוער את הקדרה כולה עד שיתערב הכל. ומכיוון שלא ידוע על איזה חתיכה נפל החלב או שלכתחילה הוא נפל לתוך המרק, הרי עדיף תכף לאחר הנפילה לנער את הכל, שאז הדין הוא כמבואר לעיל שמשארים את טעם החלב בכל הקדרה. אם יש בקדרה כולה טעם חלב אסורה, ואם לאו שאין בקדרה טעם חלב מותרת. וכל זה כאשר ישנו גוי שאפשר לסמוך עליו, אבל אם לא נמצא נוכרי שאיתם ונסמוך עליו, ואי אפשר לדעת האם יש בקדרה את טעם החלב, משארים בשישים, בין שנפל בשר לתוך החלב, שנתבהר בהלכה חטא שצריך להביא גוי שאיתם את החלב אם יש בו את טעם הבשר, ובין שנפל חלב לתוך בשר, באופנים שנתבהרו בהלכה הזו, שצריך ליטום את כל מה שיש בקדרה אם יש בטעם חלב, שכאשר אין גוי שאפשר לסמוך עליו, הרי הכלל הוא שאחד משישים מותר, שאם יש 60 פעמים בחלב כנגד הבשר או להפך, הרי הכל מותר משום שהוא מתבטל, פחות משישים הרי הכל אסור, והרמ"א כתב שאיננו נוהגים לסמוך על טעימת הגוי, אלא לעולם צריך לשער בשישים. הלכה י"א, קדרה שבישל בבשר לא יבשל בחלב, שכשבישל בבשר נבלה טעמו בדפנותיה, וכשיבשל בחלב עלול להיפלה טעם הבשר לתוכו. ואם עבר הוא בישל, משארים אותו על ידי נוכרי בנותן טעם, שאם יש טעם בשר בתפשיל החלבי, הרי החלב אסור ואם לאו הוא מותר. הלכה י"ב, הכחל, עטיני הבהמה שמהם יוצא חלב, אסור באכילה מדברי סופרים מדרבנן, שרי נשאר בו חלב, והכחל עצמו הוא בשר. אכן הוא אסור מהתורה, מפני שאין בשר שנתבשל בחלב שחוטה, שהחלב לא יצא מהבהמה בחייה, אסור מן התורה, כמו שביארנו בהלכה וב. לפיכך שהכחל אסור באכילה רק מדרבנן, הרי הכחל שקראו שהוא חתך אותו, הוא מרק, שניקה ממנו היטב את החלב שבו, מותר לצלותו באש ולא אוכלו, ואף שנשאר בו מעט חלב, מכל מקום מותר משום שהאש שואבת את החלב. ואם קראו שטיב הערב לאורכו או לרוחבו ותחו בכותל, שדחקו בכוח בכותל כדי לשחות ממנו את החלב הספוג בו, עד שלא נשאר בו לחלוכית חלב, מותר אף לבשלו ולא רק לצלותו. ואפשר לבשלו אף עם הבשר, דיינו בשר אחר, ואין חוששים שבמהלך הבישול יצא ממנו חלב ויבלה בבשר האחר. אבל כחל שלא קראו שטיב הערב, בן של בהמה קטנה שעדיין לא הניקה, משום שעדיין לא ילדה, ובין של בהמה גדולה שהניקה, אסור לבשלו. דגם בבהמה קטנה ייתכן שיהיה בו קצת חלב, וחוששים שבעת הבישול יצא ממנו החלב הבלוע בו. ואם עבר על הדין ובישלו את הכחל שלא קראו שטיב הערב בפני עצמו ללא בשר אחר, מותר לאוכלו, דאף שיש בו טעם חלב הספוג בו, הרי חלב שחוטה אינו אסור אלא מדרבנן, ולא גזרו על חלב הבלוע שלא פירש. אך אם בשלו עם בשר אחר, שיש לחשו שנפלט ממנו חלב ונבלה בבשר האחר, הרי משארין אותו בשישים, שאם יש כנגד הכחל שיעור שישים, הרי כל הבשר מותר. ובחישוב זה, הרי הכחל מן המניין, דשלו כבכל ביטול בשישים, שצריך שיהיה שישים של היתר כנגד האחד של האיסור, ביחד שישים ואחת, הרי במקרה של הכחל מספיק שיהיה כנגדו 59 של היתר, והרמב״ם מבאר זאת במקום אחר, שזהו משום שכל איסור הכחל הוא מדרבנן, הרי הקלו בשיעורו. וכפי שממשיך הרמב״ם בהלכה י"ג, כיצד אם היה הכל עם הכחל כמו 60 בכחל, הכחל אסור והשאר מותר, ואם היה בפחות מ-60 הרי הכל אסור, ובין כך ובין כך. דיינו אף אם יש 60 כנגד הכחל, אם נפל לקדרה אחרת אוסר אותה ומשארין בו ב-60 כבראשונה, שהכחל עצמו שנתבשל נעשה כחתיכה אסורה. ואין משארין בו בכחל לשיעור 60 מול שאר החתיכות, אלא כמות שהוא בעת שנתבשל שכבר נצטמק, לא כמות שהיה בשעה שנפל שהיה גדול יותר. הלכה י"ד, אין צולין את הכחל שחתכו למעלה מן הבשר בשיפוד, כדי שלא ינטוף מן החלב על הבשר, ואם צלה הוא הכל מותר, מכיוון שכל איסור החלב שבכחל הוא רק מדרבנן, לא גזרו במקרה זה. הלכה ט"ו, קיבה שהיא בשר שבשלה בחלב שבה מותרת, שאינו נחשב לחלב אלא הרי הוא כתינופת שרי ישתנה במאיים. הלכה ט"ז, אסור להעמיד את הגבינה באור הקיבה של שחוטה, ואם העמיד תואם את הגבינה, אם יש בטעם בשר אסורה, ואם לאו מותרת. ואף שבדרך כלל דבר המעמיד אוסר בכלשהו, מפני שבמקרה זה המעמיד דבר המותר הוא שקיבת שחוטה היא, ואין כאן אלא איסור בשר בחלף ששיעורו בנותן טעם, אבל המעמיד באור קיבת נבלה וטרפה ובהימת מאה, הואיל והמעמיד דבר האסור בפני עצמו הוא, נאסרה הגבינה משום נבלה, או טרפה או בהמה טמאה ולא משום בשר בחלב, ומפני חשש זה אסרו חכמים את גבינת הגויים, כמו שביארנו בפרק שלישי, הלכה י"ז, הבשר לבדו מותר והחלב לבדו מותר, ובהתערב שניהן על ידי בישול יאסרו שניהם מהתורה. במה דברים אמורים שנתבשלו שניהם ביחד, או שנפל חם לתוכם או צונן לתוכם? שמכיוון שהתחתון גובר, הרי יש כאן בליה. אבל אם נפל אחד משניהם והוא חם לתוך השני והוא צונן, הרי מכיוון שהתחתון גובר, הוא מצנן את העליון, ואינו בולע אלא מעט לפני שנצטנן, ולפיכך קולף הבשר כולו שנגע בו החלב ואוכל את השאר, ואם נפל צונן לתוך צונן, מדיח את הרתיחה ואוכלה, משום שאין כאן בליה, אלא צריך רק להעביר את הלחלוחית של החלב מהבשר. ולפיכך שצונן בצונן אינו בולע, מותר לצרור בשר וגבינה במטפחת אחת, והוא שלא ייגעו זה בזה, ובדיעבד אם נגעו מדיח הבשר או מדיח הגבינה ואוכל. הלכה י"ח, מליח, דבר מאכל שאושרה במלח זמן רב, כגון בשר לשימור, שרמת מליחותו היא כל כך גבוהה, עד שאינו נאכל מחמת מלחו, שי אפשר לאוכלו לבדו ללא שידיחנו במים, או שיוכלנו יחד עם פת וכדומה, הרי הוא לגבי תערובת בשר בחלב, כדין רותח, מכיוון שמליחותו גורמת לבשר ולחלב לפלוט ולבלוע זה מזה. וכל התערובת נאסרת, אלא אם כן יש באחד מהם 60 כדי לבטל את השני, הוא כמו בבישול. ובאם המליח נאכל כמות שהוא ואינו צריך הדחה כמו הקוטח, מאכל העשוי ממי חלב פירורי לחם ומלח, הוא אינו נחשב כרותח אלא כצונן, ודי בקליפה או בהדחה כמבואר בהלכה הקודמת. הלכה יוטט, אוף שחוט שהוא צונן, שנפל לחלב צונן, או לקוטח שיש בו חלב, שכאמור הוא נאכל עליו מלחו והוא נחשב לצונן, אם חיו האוף שלא נתבשל כלל, מדיחו שהוא שוטפו היטב במים ומותר, כדין צונן בצונן, ואם האוף השחוט שנפל לחלב הוא צלי, או מבושל שאז הוא בולע קצת, קולפו הוא מסיר ממנו את שכבתו העליונה, כיוון שעד שם הוא בולע, ואם היו בו באוף פלחים פלחים, שהיו בו בקעים, ועל ידי הבקעים נבלע החלב בכולו, או שהיה האוף מטובל בתבלין, שחריפותם של התבלינים גורמות לחלב להיבלע באוף, ונפל לחלב או לקוטח, אף שהכל צונן, הרי זה אסור, משום שבמקרים אלו, שיש באוף פלחים או שהוא מטובל בתבלינים, הרי החלב נבלע בכל האוף ואין דרך להתירו. וכתבו הפוסקים שהדינים המבוארים בהלכה הזו, יחולו בבשר בהמה כשם שנאמרו באוף. הלכה חף, אסור להעלות דיינו להניח את האוף, וכל וחומר את הבשר אסור מהתורה. אם הגבינה לא טועה שולחן שהוא אוכל עליו, ואפילו אם הוא אוכל רק את אחד מהם. וזאת משום גזרה שגזרו חכמים משום הרגל עבירה, שלא ייקשל בעבירה, שמה יאכל זה עם זה, שיאכל את האוף עם הגבינה. ואף על פי שעירוב האוף בחלב אסור רק מדברי סופרים, מתקנת חכמים. הלכה חפה לב, שני אכסנאים, שני אורחים המתארחים באותה אכסניה, שאינם מכירים זה את זה, אוכלין על שולחן אחד, ואפילו זה בשר בהמה אסור מהתורה, וזה גבינה. שבמקרה זה אין חוששים שהאחד יאכל משל השני, ויבואו לאכול בשר בחלב, מפני שאין זה האורח האחד, גס ליבו בזה, כדי שיאכל עמו. דהיינו שאין הם רגילים זה עם זה, ואין ביניהם יחסי קרבה, ולא יבואו לאכול זה ממאכלו של זה. אחים הם מכירים זה את זה אסור, ובשלוחן ארוך פסק שאף אם הם מכירים זה את זה, אך הם אוכלים על שתי מפות שונות, או שמניחים דבר להיכר ביניהם, הרי הדבר מותר. הלכה כ"ב, תן לשין את העיסה שרוצה לאפות ממנה לחם בחלב, ואם עבר ולש כל הפת אסורה, שעשרו החכמים מפני הרגל עבירה, שמה ישכח שנילושה בחלב, ויוכל בה עם הפת בשר. וכן אין תשין, דיינו שאין מורחים את דפנות התנור בעלייה, שומן כבשים כדי להשביח את טעם הפת, ואם עבר וטש, כל הפת שתאפה בתנור אסורה, משום שהשומן נותן טעם בלחם והלחם הופך להיות בשרי, עד שיסיק את התנור היטב, שישרף השומן, ורק לאחר מכן הוא יכול לאפות בו את הפת. וטעם האיסור הוא שמא ישכח שהפת היא בשרית ויאכל בה חלב. ובשני המקרים הללו, אם שינה בצורת הפת עד שתהיה ניכרת, שעשה לה צורה מיוחדת כאשר נילושה בחלב, להכיר שהיא פת חלבית, וכן צורה מיוחדת כאשר נאפתה בתנור שמרחו בעלייה, כדי להכיר שהיא בשרית, כדי שלא יאכל בה, דיינו אימה, לא בשר לפת שנילושה בחלב, ולא חלב לפת שנאפתה בתנור בשרי, הרי זה מותר. הלכה חף ג' פת שאפה בתנור אחד עם הבשר הצלי ודגים שצלן בתנור אחד עם הבשר אסור לאוכלן בחלב אף אם לא נגו זה בזה בעת האפייה שמתוך שפי התנור צר הרי ריח הבשר נכנס לפת או לדגים וכערה שאכלו בבשר רותח ובלה מטעם הבשר ואחר כך בישלו בדגים ועל ידי זה קיבלו הדגים טעם בשר מהכערה הרי אותן הדגים מותר לאוכלן בחלב כגון לטבלם בקוטח שהוא מאכל חלבי. הלכה חפדה לעת, סכין שחתך בבשר צלי כשהוא חם, וחזר וחתך בה אחר כך צנון שהוא ירק חריף וכיוצא בו מדברים החריפין, אסור לאוכלן את המאכלים החריפים שחתך בסכין, בקוטח שהוא חלבי, וזאת משום שהירק החריף בולע מחמת חריפותו, ומשום שהסכין דוחקת בכוח בצנון, שמנונית שאינה ניכרת הנמצאת על הסכין, וכיוון שיש כאן ממשות בשר ולא טעם באלמה, אסור לאכול את הדברים החריפים בחלב. אבל אם חתך בה בסכין בשר, וחזר וחתך בקישוט או אבטיח או שאר דברים שאינם חריפים, גורד מקום החתך, שהוא מגרד ומסיר את המקום שבו חתך את המאכל, משום חשש שהיה שומן קרוש על פני הסכין ונדבק בקישוט או באבטיח, ואוכל את שאר הירק בחלב. הלכה חפי, אין מניחין קט של מלח, בצד דיינו ליד ובסמיכות קט של קמח, שהוא קוטח שהוא חלבי, מפני שהמלח שואב ממנו דרך דפנות הכלי את טעם החלב שבקוטח, ומדובר בכלים של חרס שטבע המלח לשאוב את טעם הקוטח דרך הדפנות של כלי החרס. וישנו חשש שימלח בשר במלח זה, ונמצא שמבשל את הבשר במלח זה, שיש בו את טעם החלב ששאב מהקוטח. אבל מניח, הוא יכול להניח, קד החומץ בצד קד הקמח, הקוטח מכיוון שאין החומץ שואב ממנו, שהחומץ אינו שואב את טעם החלב כמו המלח. ובהלכות הבאות מבאר הרמב״ם את זמן ואופן ההרחקה בין אכילת בשר לאכילת חלב. הלכה חבב, מי שאכל גבינה או חלב תחילה, מותר לו לאכול אחריו, תכף לאחרי אכילת החלבי, בשר מיד תחילה. שאין צריך להמתין ביניהם כלל, וצריך שידיח שישטוף את ידיו שמא נדבק בהם מהחלבי, ויקנח פיו בין אכילת הגבינה ובין אכילת הבשר. ובמה מקנח את פיו? בפת או בפירות שלא עשה נובולן, או לא עשה נופולטן, שאין זה משנה אם הוא בולע או פולט את הפת והפירות, משום שהלעיסה עצמה מקנחת את פיו מהחלב. ובכל, בכל המאכלים מקנחין את הפה לאחר אכילת החלב, חוץ מתמרים או קמח או ירקות שאין אלו מקנחין יפה, מכיוון שהם נדבקים לפה או שהם רכים מדי. ובנוגע לקינוח פיו בדברי מאכל, כתב בשולחן ערוך שלאחר הקינוח ידיח את פיו במים או ביין. והרמה כתב שיש המחמירים ומצריכים המתנה לאכילת בשר לאחר אכילת גבינה קשה, שישנו אותה במשך 6 חודשים לפחות, 6 שעות כמו בגבינה לאחר בשר. המשיך הרמה מהלכה חפזיין, במה דברים אמורים שצריך לשטוף את ידיו ולקנח את פיו? בין אכילת חלב לבשר, בפסר באימה שאיסורו מן התורה, או חיה שאף שאיסורו מדרבנן, הרי הוא דומה לבשר באימה, אבל אם אכל בשר עוף, שאיסור אכילתו בחלב הוא רק מדרבנן, אחר שאכל הגבינה או החלב, אינו צריך לא כינוח הפה ולא נטילת ידיים. הלכה כפחת, מי שאכל בשר בתחילה, בין שאכל בשר באימה או חיה ובין שאכל בשר עוף, לא יאכל אחריו חלב, עד שיהיה ביניהן בין אכילת הבשר לחלב כדי שיעור סעודה אחרת, כשיעור הזמן שממתינים בין סעודה אחת לסעודה שלאחריה, ושיעור זהו כמו 6 שעות, דיינו בערך 6 שעות. וטעם הצורך בהפסקה זו הוא מפני הבשר של בין השיניים שהוא נשאר לאחר האכילה בין השיניים שאינו שר בכינוח ששאריות הבשר אינם יוצאות בכינוח הפה דהיינו על ידי שאילה ספת או פירות כשם ששארית החלבי שבפיו יוצאות על ידם ולפיכך צריך להמתין 6 שעות ולאחר 6 שעות אף אם נשאר בשר בין השיניים, הרי הוא כמעוקל ואינו נחשב לבשר. ויש אומרים שהטעם שצריך להמתין 6 שעות, הוא מפני שהבשר שבמאב מוציא שומן ומושך טעם עד זמן זה. ולטעם זה, אם נשאר בשר בין השיניים לאחר 6 שעות, צריך להסירו לפני אכילת חלב, ובשולחן ערוך פסק להחמיר כשני הטעמים. וכאן מסתיים הפרק התשיעי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.